דרך החיים, הרב קשטיאל, יום רביעי, כ"ד אדר.
דיברנו על המספרים שעניינם מספרים מבטאים הידמות לקדוש ברוך הוא, 10, 5 ו-3, שיש בהם הידמות לתוכן האלוקי. אומר המהר"ל, וזה תורת קושיית התוספות. בפרק ל' דסוכה, בשמעת הדעת המשמע כי שלושה נקראו איגוד, עניין אגודת תזוב. מסכת אבות אומרים שאגודה זה 5, שהרי כתוב אגודתו על ארץ יסדה ו5. יותר זאת מקשים קושייה, שמקום אחד חז"ל אמרו שכשכתוב אגודה כוונה 3. למשל, כשבקורבן פסח וכשיצאו ממצרים, ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם, אז כמה זה אגודת אזוב? 3 אזובים. אז רואים שאגודה זה 3, ואילו פה כתוב אגודתו זה 5. צריך להחליט האם אגודה זה 3 או אגודה זה 5. ככה שואלים התוספות מסכת סוכה. אומרים התוספות שאין הגרסה הזאת נכונה. אמור פרק כמה לברכות וכוונתם שבסכת ברכות כתוב מיניים 3 שושבים בסוכים עוסקים באותו השכינה עמהם, שנאמר בקרב אלוקים משפוט. אז אם כן, בקרב אלוקים משפוט מדבר על 3 ולא ל5. התוספות משנים כן את הגרסה המשנה שלנו ולא גורסים 5, גורסים 3. אבל אומר אמר על זה דחוק, אתה משנה גרסאות. לפי מה שאמרת הוא הכל נכון ולא קשה, כי באמת גם 3 וגם 5 יש להם מכנה משותף. גם 3 וגם 5 עוסקים בחיבור קצוות. 5 זה חיבור 4 קצוות, ו3 זה חיבור 2 צדדים. אז זה מספרים דומים, גם 3 וגם 5 עניינם איחוד הנפרדים. אז זה דומה. נכון ש3 נקראים אגודה מצד שהם מאגדים, אבל זה לא כמו 5. יש הבדל בין האגודה של 3 ו-5, כי 5 הוא מקשר יותר, הוא אוגד את כל 4 צדדים המחולקים. זה יותר איגוד, איגוד יותר שלם. גם 3 זה איגוד, אבל איגוד פחות שלם מאשר 5. אם צריך ספרים, יש פה ספרים. אחר כך עברה משנה ל2. 2 יותר מאחד, כי סוף סוף 2 זוג, ו2 יש בהם איזה חיבור. קוראים השניים מן האחד, 2 זה התחלת מספר, יש פה חיבור אחדים. אז יש פה איזה התחלה של פגישה עם רעיון האחדות, אמנם בצורה מאוד ראשונית, אבל התוכן של האחדות. לכן, אם כן, יש פה דמות לקדוש ברוך הוא, מידת האפשר. מסכת ברכות, אמרו שם, אמר רבי אבין ברד, אמר ביצחק, מניין שעשרה שמתפללים שכינה שרויה ביניהם, שנאמר אלוקים ניצב בעדת אל. מניין ל3 שיושבים בדין ששכינה עמהם, שנאמר בקרב עולים משפוט. מניין לשניים שיושבים עוסקים בתורה ששכינה עמהם, שנאמר אז נתברו יראה השם אי של הראו, והקשב השם וישמע ויקדב בספר זיכרון. ומניין אפילו אחד שיושב עוסק בתורה ששכינה עמו, שנאמר בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. שואלת הגמרא שם בברכות, ומאחר אפילו אחד השכינה נמצאת תראי מבעי, אז למה צריך להגיד שניים? פשוט בגמרא יש הבדל במדרגה בין 2 שלומדים תורה לבין 1. שתרי מכתב מילה יהיו בספר הזיכרונות, ואילו 1 לא מכתב מילה, לא נכתב בספר הזיכרונות. ומאחר אפילו תרי, כיוון ש2 זוכים לשכינה תלת המיבה, ברור ש3, למה צריך לציין את זה? מה עוד אתן? הדין השלמה בעלמה, הייתי אומר ש3 שיושבים בדין זה לא נקרא תורה. הם עושים שלום, מה זה דין? זה ליישב סכסוכים. אולי זה לא נקרא תורה, ואולי אין בזה שכינה, לא עתיה שכינה, כמה שמלן שדין זה גם כן תורה. וכי מאחר שאפילו 3 שכינה ביניהם, אז 10 שמתפללים מבעיה. דגמו יש הבדל בין 10 ל-3. 10 קדמה ויית השכינה, כשיש 10 השכינה כבר מגיעה עוד לפני שמתחיל התפילה, כבר 10 מתכנסים לתפילה עוד לפני שהתפילה התחילה, כבר השכינה נמצאת. ואילו ב3 רק כשמתחילים לדון בפועל, רק אז השכינה מגיעה. ויש להקשות שבגמרא שם וברכות לא נזכרו 5. התוספות לשיטתו, אומר אמר התוספות בסוכה, באמת מחק מהמשנה שלנו את 5. אבל אמרה לשיטתו שגורס כאן 5. הוא שואל למה הגמרא בברכות לא הביאה 5, הביאה רק קפצה מ-10 ל-3. ועוד יש הבדל בגמרא, שם כתוב שלושה שיושבים ועוסקים בדין, אילו פה אצלנו שלושה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה עמהם, וכן השניים וכן אחד. הרי משנה פשוטה היא. חוץ מזה שאלה נוספת, למה הגמרא שם רבין ברדה לא מצטט פשוט משנה, נוסח תוות, מה אתה מחדש חידושים, זה משנה? אלא פירוש, ודאי רבי יבין רבין בר רבדה בשם רבי יצחק בא להוסיף משהו מעבר למשנה פה מסכת אבות. ומתניתי למשנה שלנו כאן, לא השמינה, רק כמו שאמרנו, שיש יותר דבקות על השכינה כשהם עשרה, כי אין כל הדבקות שווה. לכן הוצרח המשנה מתניתי למתני הכל להשמינה, שכל מספר מספר בפני עצמו יש לו דבקות מיוחד. הנושא של המשנה שלנו, כמו שאמר, הסביר המהר"ל, הידבקות בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, להידמות לתוכן האלוקי. איך אתה דומה לתוכן האלוקי? עשרה, זאת אומרת שיש לך משהו כללי. חמישה, אמרנו, רצון לאחד. כל מיני מידות אלוקיות. אז המספר משקף פה תכונות של דבקות בקדוש ברוך הוא. אבל רבידי רצה להשמיע עוד משהו. השמינה מילתה שיש בכל אחד מן המספרים מילתה בפני עצמו. הוא רוצה לחדד עכשיו הבדלים בין המספרים, ולא זוכר חמישה, כי אין לחמישה דבר בפני עצמו, וגם לא זוכר שלושה שמים בסיכום התורה, כי זה ודאי כלול במשנה שלנו. הוא רצה לדבר על משהו אחר, לא על שלושה שמים בסיכום התורה, אלא לחדש שלושה בדין, שזה עניין בפני עצמו. זאת אומרת, עכשיו הוא לא רצה לדבר על התכונות של לימוד תורה, אלא לא לדבר על לימוד תורה, אלא לדבר דווקא על דברים שהם ייחודיים, תפילה בעשרה, דין בשלושה. ולכן שואלת הגמרא, אז למה כתבת שניים ואחד? הרי שניים ואחד זה אותו דבר. שוב, רוצים לציין הבדל. שתיים מכתבה מילה, שתיים שעסקים בתורה, יש הבדל, יש משהו מיוחד שנכתבים הדברים שלהם. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת ששניים מילה נכתבים? יש לפרש. אמרנו למעלה, אצל שניים שיש ביניהם דברי תורה, ששניים נקראו שעושים עצמם קביעות, שיושבים יחד, ואי אפשר בלי קביעות. ששניים מדברים, יש כבר התחלה של קביעות, זה לא הרעי לגמרי. כשאחד יושב עוסק בתורה, עדיין זה יש משהו הרעי. שניים יושבים, מדברים דברי תורה, יש לזה התחלה של איזה קביעות. הם עשו קביעות, זה נקרא שנכתבים דברים בספר. מה הכוונה נכתבים בספר? זאת אומרת, נוצרה פה תורה עם איזושהי חקיקה, עם איזשהו רושם נפשי יותר עמוק. מה זה דבר שנכתב בספר? זאת אומרת שיש לו רושם. וכשאתה יושב ועסק בתורה בחברותה, הרושם הנפשי של התורה אצלך יותר חזק. למה? כי לא רק שאתה עושה ועסק בתורה, אתה יושב על זה, אתה יצא אותה קביעות בדבר, אז הרושם הנפשי, ההשפעה האישיותית יותר חזקה. הכתיבה היא קביעות, וכתיבה, כמו שאמרנו, שהאדם הוא מעשה אדם מכלל ציור העולם. אין אדם דומה לשאר בעלי חיים שאינם נחשבים. אדם מפני מעלתו הוא עצם העולם. אם אדם מעשיו טובים, יש כאן ציום משובח וטוב. מה זה ספר? ניבר אמר, כבר דיבר על המושג הזה, ספר. ספר הכוונה, מה מתפתח כאן במציאות? מה הצורה של העולם? יש לעולם ספר אחד גדול. העולם יש סיפור. מה הסיפור שמתרחש כאן? בעלי חיים לא משפיעים על הסיפור של העולם. לא משפיעים על השאלה מה המשמעות, מה היצירה שהולכת ונוצרת כאן. בני אדם, יש להם יתרון עצום, מעלה גדולה, הם יכולים לעצב את ה... איך ההיסטוריה תראה, איך העולם ייראה. האדם, בני האדם יש להם, יכולים לקבוע את הצורה של המציאות. אם האדם עושה מעשים טובים, יש כאן ציור משובח, ציור, זאת אומרת, יש כאן תיאור, צורה לעולם, אופי למציאות, זה נקרא הספר שבני האדם הולכים וכותבים כאן בעולם. חז ושלום, אם האדם רע, אז יש פה ציור שלילי, זה נקרא הספר שנכתב בו הכל. זאת אומרת, העולם הוא נתון בידינו, ואנחנו בעצם מעצבים אותו. אנחנו מחליטים איזה סיפור ייראה כאן, איזה ציור יהיה כאן, איזה פסיפס חיים ייווצר כאן בהיסטוריה. וזו הכוונה שכששניים יושבים ועוצים בתורה, הם יוצרים איזה אווירה. זה לא רק שאחד יושב ולומד, שניים, זאת אומרת, יוצרים, מעצבים פה איזה התחלה של התחלה חברתית מסוימת. שניים יושבים, מעצבים פה איזה נורמה, איזה סדר חיים, יושבים ביחד. יש איזה כבר השפעה מסוימת על מה קורה כאן, איך נראה העולם, מה מסופר כאן במציאות. זה היתרון של שניים שיושבים ועוסקים בתורה. לכן התורה שיוצרת מתחייבת משניים נרשם בעולם, שזה כבר השפעה מסוימת על ההתנהלות של החברה, על ההיסטוריה. זה חלק מציור המציאות, זה נקרא ספר זיכרון שנכתב בו הכל. דווקא שניים שעושים קביעות, לכן יש בעולם ציור של תורה שהטבעת רושם על, לא רק עליהם אלא על החברה, על ההתנהלות של העולם. ועוד יש לך לדעת, כי מה שאמרו שניים מכתב מילה היו, דע כי החומר הוא מדרגה ראשונה של נמצא, ואין לחומר מציאות בפועל רק בכוח, והצורה היא מדרגה שנייה, ובצורה הדבר נמצא ונרשם בפועל לגמרי, והצורה בו נמצא מה שהוא, ובו ייבחן בינו לבין אחר. מצד הצורה לא יימצא השינוי, אדרמה, מצד הצורה יש לו קיום, דבר זה ברור, והשינוי הוא מצד החומר. המהר"ל פה מסכם במשפטים קצרים פילוסופיות גדולות שעסקו בזה הקדמונים. הקדמונים עסקו הרבה בהבחנה בין חומר לבין צורה. חומר זה המצב הגולמי, המציאות הגולמית, והצורה זה איך המציאות הגולמית מתפרשת על ידינו. יש בול עץ, כן, בול עץ יכול להיות שולחן, יכול להיות כיסא, בול עץ יכול להיות ארון, יש זה חומר, כן? אבל השאלה איזה צורה, מה יהיה כאן. בעצם בכל דבר בעולם כשאנחנו נפגשים איתו אנחנו נותנים לו שם. השם זה כבר צורה. השם זה, אנחנו נותנים שם לחומר, אנחנו תמיד נותנים שם לצורה. כי כשאתה רואה את זה אתה אומר שולחן, אתה לא אומר עץ, אתה אומר שולחן, אתה רואה מה שאתה אומר כיסא. נכון, אבל גם כשאנחנו נותנים לחומר שם, זה הרבה פעמים מצד הצורה. למשל, אנחנו נאמר שיח, אנחנו נאמר עץ, אנחנו נאמר פרח, למרות שיכול להיות שמבחינה בוטנית אין הרבה הבדל ביניהם. יכול להיות ששיח ועץ בוטנית זה כמעט אותו דבר, אבל השם שלנו, מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו מתחזים לזה אחרת. זאת אומרת שהצורה היא השם, השם שאנחנו נותנים לדבר, והחומר זה המציאות הגולמית שאנחנו לא נותנים לה שם. זה נקרא בכוח. מה זה דבר בכוח? דבר בכוח הכוונה דבר שעוד לא, עוד אין לו שם, עוד אין לו הגדרה, עוד אין לו זהות. זה נקרא דבר בכוח. דבר בכוח זה דבר שעוד כאילו עוד לא התממש. וכאשר דבר יש לו שם, יש לו זהות, זה מבחינתנו הדבר נמצא לגמרי בפועל. הנה עכשיו אנחנו יכולים לסמן אותו, להצביע עליו ולקרוא לו בשם. והעיקר, הוא אומר, זה השם. מצד הצורה לא יימצא שינוי, מצד הצורה יש קיום. זאת אומרת, יכול להיות שהעץ הזה יישחק, יהיה פה פחות חומר לאט לאט, אבל ההגדרה של המושג שולחן זאת הגדרה מילונית, זאת הגדרה מופשטת. שולחן זה הגדרה, פלטה עם רגליים, והגדרה הזאת היא לא תלויה בשאלה האם יהיה פה עץ שלם או שבור או שחוק. ההגדרה הזאת היא הגדרה בפני עצמה. זאת אומרת, עולם הצורות זה עולם ההגדרות, עולם ההגדרות זה עולם יותר מופשט, זה עולם שאנחנו נותנים בשכל שלנו, נותנים שם. החומר משתנה, החומר זז, הוא יכול לקבל צורות שונות. אפשר לקחת את אותו חומר ולהעביר אותו כל מיני צורות. אני יכול לקחת כיסא, להפוך אותו לשולחן, אחר כך אותו שולחן, להפוך אותו לאיזה ארון, הוא ישנה צורה, כן, החומר משתנה, הוא יכול לקבל כל מיני צורות. אז אם כן, יש פה העולם הזה שני צדדים, חומר בצורה, חומר המציאות הגולמית, צורה הזהות, האופי, ההגדרה שאנחנו נותנים. ולכן אומר המהר"ל, זה קשור להבדל בין מספר 1 למספר 2. 1 מבטא חומר, 2 מבטא צורה. החומר אומר זה התשתית, זה חומר הגנת, זה הדבר הראשון, מדרגה ראשונה, והצורה זה השם, האופי. מה יש כאן בעצם? זה הדבר השני. כי קודם כל יש חומר, אחר כך יש מטביעים צורה על החומר. ולכן יש גם הבדל בין לימוד התורה של אדם אחד ללימוד תורה של שניים. לימוד התורה של אדם אחד זה כנגד מדרגת החומר. ואין הדברים של האחד בתורה, אין להם מדרגת צורה. לקח לא מכתב מילה, כי הכתיבה מורה על שני דברים. על הבירור, כי הכתב הוא מברר הדבר עד שנמצא מברור מפורש. לכן הכתיבה מקוימת וניתנה להתקיים. כשהם שניים הם כנגד מדרגת שנייה, מדרגת צורה, מדרגת צורה על ידה נמצא הדבר בפועל מבורר, גם הצורה היא קיום הדבר. זה שאמר, מכתב מילה הוא בספר זיכרון שהוא דבר מקוים. אמר המהר"ל שכשאחד לומד תורה, עדיין אין לזה שם ברור, עדיין אין הגדרה ברורה מה זה. זה יכול להיות שיש פה איזה מציאות לא מעובדת, לא ברורה, לא בהירה. טוב, משהו מקרי כזה, אדם לומד, טוב, מה זה אומר? כששניים יושבים, זאת אומרת שזה נושא פה. לימוד תורה זה נושא בעולם. לימוד תורה זה מעצב, זה דבר מעצב. הנה, זה יצר, שניים ישבו, נוצר פה מפגש חברתי, הם עיצבו סדר חיים, הם עיצבו אווירה. יש פה איזה שמש, וזה הגדרה. כן, כשאדם יושב לעוסק בתורה, אני לא אגיד שאדם יושב באיזה ספסל, אני לא אגיד שיש שם ישיבה. אבל כששניים יושבים על ספסל ולומדים, אני קורא לזה שם. יש פה לימוד תורה, יש פה אירוע, יש פה איזה הגדרה. אז לכן זה נקרא שזה נכתב בספר זיכרון, זאת אומרת נוצרה פה איזושהי צורה, איזשהו עיצוב, ולא רק בדבר גולמי ראשוני, קורה איזה דבר מבורר. שניים מגיעים למדרגת צורה, לידי צורה נמצא בפועל מקוים, אבל אחד זה כן מגדרת החומר, כי אין בחומר עניין מבורר, כי הצורה נותנת היכר ורשימה, רושם, זהות לנמצא. אין בחומר קיום כלל. כך אמר שהאחד לא מכתב מילי, שאינו מדרגה זאת. כי החומר מדרגה ראשונה, ואילו הצורה מדרגה שנייה. פירוש זה אמת ברור למי שמבין דברי חוכמה, שכל דברי חכמים נאמרו בחוכמה עליונה. לכן אמר למעלה, שניים שושבים ואין מן דברי תורה זה מושב לצים. כי אם אתם שניים לא יושבים ועוסקים בתורה, הגדרתם הגדרה. שיש דבר כזה לשבת, לבנות חברה שאין לה תוכן. שני אנשים יושבים וקשקשים. אז הגדרתם הגדרה פה בעולם. יש דבר כזה לעצב חברה, לעצב אופי של כלום, של בטלה. זה חמור מאוד. זה נקרא מושב לצים. כי רואי שאצל שניים דברי תורה, אתם שניים, אתם כבר רגע, שניים יושבים, זאת אומרת, יש בכם, אתם יוצרים פה איזה יצירה, אומרים, מגדירים פה איזה משהו ביחד. בעצם הישיבה שלכם זה נקרא צורה. במדרגה הזאת במיוחד קשורה לתורה, כי התורה באה לא רק שנלמד אותה, אלא היא באה לעצב את צורת החיים. התורה באה לעצב את התרבות שלנו, את הסגנון החברתי, היא באה לעצב את החיים האנושיים. אחד זה כנגד מדרגה חומרית, מדרגה הראשונה שלא שייך שם כל כך דברי תורה. כאשר אין ביני דברי תורה של שני, זה נקרא מושב ליצים שרואו אצלם דברי תורה. לכן אמרו גם כן בשניים דברי, כי בשניים שייך דברי תורה. אצל אחד לא כתוב שמדברים, אלא רק לעסוק. זה עדיין לא דיבור, זה עדיין לא באמת אירוע חברתי, תרבותי, או מתעסק עם משהו. הדיבור הוא שכלי, זה אירוע יותר עם משמעות, זה קשור לצורה. ואילו עסק, ביטוי להתעסק, זה ביטוי יחסית נמוך, ששייך יותר לגוף, אל החומר, משהו שהוא עדיין לא בעל הגדרה פה. כבר בערנו הכתיבה הזאת שרצה לומר כי התורה שמתחייבת בשניים בכלל ציור המציאות, אתה מעצב פה מציאות, מציאות עליו יש ציור, התורה שמתחייבת מאיתם בכלל ציור המציאות, אין הכוונה ציור גשמי כמובן, אלא ציור שכלי, אופי, משמעות, אווירה שהולכת ומתרקמת כאן בעולם. כל זה מורה שהתורה שהיא בשניים יש לה שכל גמור, שכל יש לו ציור שכלי, כל הדברים מרורים למי שמבין דברי חוכמה, אין בהם ספק.
בספרה אחת אפשר לפרש בעצם בשתי קצוות שונים של פעם אחת זה הדבר שהוא לא תופס משמעות והוא מקרי, ופעם שנייה זה אחד שכולל הכל.
אם זה הקדוש ברוך הוא, אז זה אחד שכולל הכל. ככה הוא משמע ישראל, השם הוא כשם אחד, אז זה לא אחד, רק אחד. זה אחד כולל הכל. אבל בדרך כלל אחד, זה דבר בחיים שלנו, דבר מאוד תלוש, מקרי כזה, לא, טוב, קרה, זה לא צורה, זה לא אופי. טוב, זה אחד. אז אני אומר, טוב, יש, קוראים דברים בעולם. אז זה לא תופעה. כן, כששניים, אני יכול להתחיל להתייחס זה כתופעה. יש פה משהו, יש פה זה התרחשות מסוימת. כן, משפחה, בהתחלה של בית זה שניים. אחד אומר, אני חייב לגר לבד בדירה, אני לא קורא לזה בית. לא קורא לזה משפחה. כן, אבל זה לא, זה כלום. שניים זה התחלה. לכן עובדים בחברות, את רואים שבשביל להוליד ילדים צריך שניים. תמיד שניים זה המינימום, לאיזושהי ישות, איזושהי ישות שנמצאת כאן. הגמרא בברכות אמרה שיש הבדל בין עשרה לשלושה. שעשרה שמתכנסים כדי להתפלל, או לפני שהם מתחילים את התפילה, כבר השכינה מקדימה ומגיעה. ואילו השלושה, רק שהם יושבים בפועל ודנים, רק אז השכינה מגיעה. כי עשרה מוכנים לשכינה לגמרי. עד שאין חילוק בין עשרה ובין מאה או אלף. כמו שבזימון, כשמזמנים להלכה, מזמנים אלוקינו, גם אם יש 10,000, מזמנים אלוקינו, אותו זימון. ואתן הבדל בין 10,000 ל-10,000, כך נפסק להלכה. לכן קדמה שכינה, ואתה, כי מלכם לפניהם, השם יתברך בראשם, כי עשרה עם השכינה. בעצם זה שיש עשרה שמתכנסים סביב תוכן רוחני, זה כבר הופעת מלכות. כי מה זה מלך? מלך, זאת אומרת שיש פה, ציבור. זה כבר לא רק שיש פה תופעה חברתית, יש פה איזה מבנה ציבורי, יש פה עדה, זה כבר עשרה, התחילה להתגלות הבחינה שנקראת מלכות. מלכות זה תמיד הבחינה העשירית. בעולם הסוד, מלכות זה הבחינה העשירית, הספירה העשירית. רק כשיש 10, מתגלה המלך. אם אין 10, זה לא נקרא מלכות. זאת אומרת, לא מתגלה פה איזושהי ציבור, איזשהו משהו יותר רחב. לא שאת אומר שצריך כאן מקבל, כן דבר, כי מקבל היה שייך, לא היה מספר פחות מעשרה, שמספר שייך בעולם התחתון, כי אולם לא יודע השכינה למטה מעשרה, שייך לומר בעולם התחתון שכאן לקבוד שכינה. מספר עשרה מיוחד בכל מקום למדרגת הקדושה, שהמספר הזה מגיע למדרגת העולם הנבדל הקדוש, לפיכך הם צריך קבלה לכבוד השכינה, והשכינה קודמת כראוי. תפתי ועבור מלכן לפניהם והשם בראשם. זאת אומרת, כאשר יש עשרה, לא צריך שהם יתחילו להתפלל. לא צריך ליצור תשתית. השכינה כבר נמצאת. הייתי אומר, קודם כל צריך להכין תשתית, שאנשים מתפללים. הנה נוצר פה כלי קיבול, ואז השכינה יכולה לשרות. לא צריך כלי קיבול. עצם זה שעשרה אנשים מתכנסים סביב תוכן רוחני, זה כבר דבר מאוד מאוד קדוש. למה? עשרה מתאגדים סביב תוכן עליון, סביב אידיאל. עוד לא התחילו, רק כשהם מתאגדים סביב אידיאל, זה כבר מהפכה בעולם. זאת אומרת שתוכן עליון, תוכן אידיאלי, מצליח לגבי סביבו ציבור. זה כבר מהפכה. זה כבר דבר קדוש מאוד. לכן עשרה יכולים להגיד קדושה. כי מה זה דבר קדוש? התבררה פה העוצמה של העולם הרוחני. תראה, העולם הרוחני מצליח להגד סביבו 10 אנשים. זה חידוש מאוד גדול, ולכן עוד לפני שמתחילים להתפלל כבר מתגלה פה שכינה. אבל שלושה, בשביל שלושה, כדי שהשכינה תשרה, צריך להתחיל לראות שבאמת השלושה עלו, יוצרים פה איזה כלי קיבול. האם באמת כבר יצרתם פה איזה התרחשות רוחנית בפועל, שהשכינה באה לאדם, אין מגיע מספר זה לעולם הנבדל, עדיין לא התגלה פה העוצמה של העולם הרוחני. לכן צריך שיתחילו לדון, שהם מקבלים כבוד שכינה אשר עמהם. אבל כשהם עשרה, וגם הדרגה נבדלת לגמרי, ואין להם קבלה, לא צריך שהם יתחילו ביצירת תשתיות לקבל, אלא עצם זה שהם מתכנסים זה כבר חידוש רוחני עצום, ולכן כבר יש פה הופעת קודש. אצל שלושה אין מספר הזה שהגיע למדרגה נבדלת, אין פה עדיין מהפכה בעולם, לכן צריכים לראות שאתם מתחילים באמת לעסוק פה בעניינים רוחניים, לעשות בדין, טוב, אז השכינה תגיע ותצטרף. עוד יש להבין בחוכמה, דע כי הוא יתברך רוצה להיות עם הנבראים מצד כי אין אילה בלא עלול. איך השם יתברך חפץ להיות עם אשר הוא אילה להם, כי האילה הוא קודם אל אשר הוא אילה להם, איך השכינה מקדמת לפני עשרה. כי ודאי השם יתברך אשר הוא אילה קודם אל מישהו עלול ממנו, דווקא אשר מסרה שהוא כלל שלם שאין תוספת עליו. כי מצד השהוא יתברך אילה אל הנבראים הם שלמים, כך בשרה שהוא כלל מספר שלם, השכינה מקדמת לפניהם. כן השם יתברך עם הנבראים מצד הנבראים שהם עלולים ממנו, ואין העלול בלא עילה, מצד זה העלול קודם ואז שכינה באה. שכך בשלושה שכינה באה מצד האדם שהוא עלול, ועד יד ידבר לך דברי חכמים באמיתתם. טוב, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בעולם. למה הוא רוצה להתגלות בעולם? כי יש כלל שאין עילה בלא העלול. העולם הוא העלול, העולם הוא נברא מעילה, מהסיבה, ואי אפשר להשאיר את העולם בלי קשר למקורו, לסיבתו. תמיד העילה, הסיבה, התוכן האלוקי, הוא השורש למציאות, למה שהוא עילה. ולכן כשדנים בשאלה מה קדם למה, התוכן האלוקי למציאות, תמיד התוכן, או המציאות לתוכן האלוקי, תמיד התוכן האלוקי קודם. קודם כל יש רצון אלוקי שיהיה עולם, אחר כך יש עולם, קודם כל הקדוש ברוך הוא נמצא אלוקים, ואז בא עולם. השרה זה מתאר את העולם. השרה זה התחלה של איזה ציור, יש פה איזה כלל, יש פה איזה עולם. אז לכן קודם כל מגיעה השכינה, הקדוש ברוך הוא, ואז נברא העולם. קודם כל יש רצון אלוקי, ומתוך הרצון האלוקי יש מציאות. ולכן השכינה מקדימה את העשרה. יש פה תיאור של העולם. אבל כששלושה, עדיין אין פה תיאור של העולם. אז אין, עדיין אין פה ציור של העולם, אלא, אז לכן השכינה לא מקדימה. אלא האדם רוצה לומר, אני קשור לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, למרות שעדיין אין פה עולם שלם, אז יוזמת האדם. אז אם כן, יש פה שני צדדים. יש צד שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ויש צד שבני אדם מתאמצים להתקשר למקור. אז כנגד זה שני המספרים, עשרה ושלושה. עשרה זה כנגד זה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, שלושה זה כנגד זה שהאדם מתאמץ מצידו להיות קשור במקור האלוקי. טוב, רבי אלעזר בן יהודה איש ברטוטה אומר, ברטוטה רש"י אומר זה שם מקום, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. כל מה שאתה נותן צדקה זה לא משלך, זה באמת משל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לך כסף, ואתה הוא, ועכשיו אתה נותן צדקה, אתה בעצם נותן מהכסף שהוא לא שלך. כמו שדוד אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. כשדוד אוסף כסף לבית המקדש, אז הוא אומר, ממך הכל, אתה הבאת לנו את הכסף, אז מידך נתנו לך, אנחנו נותנים לך משהו בעצם שהוא שלך. אז כאילו אנחנו לא נותנים בעצם שום דבר. כל מה שאנחנו נותנים לבית המקדש או לצדקה, זה בעצם משהו שכבר הקדוש ברוך הוא כאילו נותן לעצמו דרכן. אנחנו רק צינור. כיוון שאת השנה התנה הקודם שהשכינה נמצאת עם עשרה, אפילו עם בן אדם אחד, זאת אומרת, צריך מזה להבין שהשכינה נמצאת בכל מקום. כל מה שקשור לחיים אנושיים, הכל קשור לקדוש ברוך הוא. טוב, לכאורה כתוב, שמיים שמיים להשם והארץ נתנה לבני אדם. פה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ. מה מתערב? לא, אין הכוונה שהשם יתברך מסולק מעולם. אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא פה לא מנהל פה את העניינים. ודאי הקדוש ברוך הוא מנהל ומשגיח ונמצא. שאם לא כן לא היה השם יתברך עם האדם, אז מה, יש נתק בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם? אין השם יתברך מסולק מאיתו. כי כל כתוב, כשכל משהו אל האדם או אל השם, מה שאתה חושב שזה שלך, זה לא שלך. להשם הארץ מולו, הכל שלו. אז אם כן, גם כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם בחירה חופשית לעשות פה דברים, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא מסתלק. אלא מאחורי הקלעים תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא, רק לא בצורה גלויה. נמצא וחווה. יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא נמצא בגלוי, אבל לרוב הקדוש ברוך הוא מסתתר, תהל מסתתר. אז זה נראה כאילו בני אדם פה מנרגנים, בונים, עושים, יש לנו תחושה של בחירה חופשית ושל עשייה, מאחורי הקלעים הקדוש ברוך הוא פה משגיח ובודק שזה הכל שלו, והוא אין עוד מלבדו. ויש לפרש גם, שלא תטעה לומר, אחר שאמרנו למעלה, כי הוא יתברך עם האדם, אל תאמר שבשביל לשם בך, צריך אל האדם, לכך הוא נמצא עם האדם, כמו אצל האדם, שכשהוא צריך אל מישהו נמצא אצלו, ודאי שלא. זה שהקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם, זה לא כי הוא צריך את האדם. אין הקדוש ברוך הוא צריך שיתן לו האדם, שהרי הקדוש ברוך הוא הכל, יש לו את הכל. הכל השם ברך. לכן, שמח מאמר עשה אחריו, ראשון נראה לי עיקר. פירוש הראשון יותר נראה לי חשוב. אבל למעשה יש פה סתירה. הגמרא בברכות שואלת בפרק שישי. מצד אחד אתה אומר שהכל שייך לקדוש ברוך הוא, מצד שני אתה אומר שהארץ שייך לבני אדם. כך שואלת הגמרא. הגמרא אומרת, אסור לאדם שאינה מן העולם הזה בלא ברכה. כל אינה מהעולם הזה בלא ברכה מועל. אמר רבי יהודה אמר שמואל, כל אינה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים. שנאמר, לשם הארץ ומלואה. באמת רבי לוי רמי, קשה סתירה. כתוב, לשם הארץ ומלואה. מצד שני כתוב, השמיים שמיים השם, ואילו הארץ היא לא להשם, בגלל לבני אדם, לא קשה. כאן קודם ברכה, כאן אחר ברכה. לפני שאתה מברך, בקול של הקדוש ברוך הוא, ואם תיקח את הגנב, מה אתה לוקח? זה לא שלך. אחרי שאתה מברך, אתה יכול לקחת. אז הארץ נתן לבני אדם. כלומר, שמו יתברך חל על כל הדברים בעולם. כי כל מה שברא השם ברך בעולם, לכבודו ברור. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובשביל רצונות שיש לו, בשביל מגמות שהוא הגדיר לעצמו, כבודו. ולכן במובן הזה, כל העולם הוא קודשי שמיים, כל העולם נברא בשביל מטרות שמימיות, מטרות אידיאליות שהקדוש ברוך הוא רוצה לקדם אותם. כן, הוא מצידו הוא ברוך, הוא משפיע ברכה לזולתו, זה נקרא ברוך. ברוך הכוונה, מקור של ברכה, משפיע לזולתו. כשאדם אומר ברוך אתה השם, כשאדם מכיר בעובדה שהקדוש ברוך הוא מקור הברכה, שהוא ברוך ומשפיע על האחר, והוא ברא כל דבר, אז אתה בעצם יכול לקחת. למה אתה לוקח? כי גם כשאתה תיקח עכשיו, אתה תהיה נאמן למטרה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם בשביל מטרות מסוימות. אני לוקח ואני אומר ברוך. זאת אומרת, אני זוכר שהדבר שאני לוקח בא מאיזה מקור. זאת אומרת, יש לו איזה סיבה שהוא נברא. אז אני אדאג שמה שאני אעשה איתו יהיה נאמן למטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברך. ברך הוא ברא את העולם. לכן כתוב שאם אדם, אומר הנביא מלאכי, אם אדם גזל חברו, אסור לברך. כן, למה? כי לא יכול להיות, זאת סתירה פנימית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שתתנהג בו לפי הרצונות. לברך על דבר שהוא לא לפי, שהוא גזל, שהוא נגד המגמה המוסרית, אז הנביא אומר אין דבר כזה. אז אלמלא הברכה היה אסור לנות מהעולם. מה אתה לוקח מהעולם? יש לקדוש ברוך הוא תוכניות, ומה אתה לוקח את זה לתוכניות שלך? יש תוכנית אלוקית פה, מה אתה חוטף? חל שמו יתברך על הנמצאים, כל הנבראים נבראו לכבודו בשביל תוכניות שיש לקדוש ברוך הוא בעולם. וחל שמו יתברך על כל הנביאים, אז אל תיקח, אסור אותה, מפריע. אלא מה? מצד הברכה, שהוא משפיע מצד זה, מקבלים בבריאות השפעה. זאת אומרת שאנחנו שמים לב להשתתף, להיות חלק מהתוכנית, חלק מהרצון האלוקי, עכשיו אתה יכול ליהנות. כי אתה רוצה להשתייך, אז לברך ברכה זה להשתייך לתוכנית. ברוך שם כבוד מלכותו. יש פה כבוד. אני חלק מהכבוד המלכותי, אני שם לב, ועכשיו, טוב, בבקשה, בוא תיקח את העולם, כי אתה עכשיו תשתייך. תשתייך לתוכניות של הקדוש ברוך הוא בעולם. בכל מקום מבואר, כמו שאמר, שכל הדברים נמצאים בעולם, הכל נברא לכבודו, וכל אשר בעולם, הכל שלו, להשם הארץ ומלואה. הכל נברא לכבודו, הכל שלו. ולא כל הארץ כבודו, לא אמר הארץ מלאה מכבודו, כל הארץ כבודו, כמו להשם הארץ ומלואה, כל הארץ זה כבודו, לכבודו נברא. לכן אומר, תן לו משלו, כי אתה ושלך שלו. זאת אומרת, אם אתה זוכר שהכל מאת השם, אז עכשיו מה אתה תעשה עם הרכוש, עם כל החפצים, עם כל הדברים? אתה תעשה עם זה דברים שמתאימים לרצון השם. זה נקרא תן לו משלו. תתאים את מה שאתה עושה בעולם לרצונות האלוקים. שמה הקדוש ברוך הוא הביא לך ממון, עשיתי את הדברים טובים. מה הקדוש ברוך הוא מביא לך חומר, בשביל להשתמש בו לברכה. עשיתי פה דברים. אז אם אתה מברך, אתה זוכר כל הזמן שהדבר יגשים את יעודו. כי הכל לשם דברך. אז למה יראה לבוא כשנותן לשם דרך משלו? אז אם הכל משלו, תתאים את עצמך לתוכנית האלוקית. כמו שאומר דוד, אין רם מביא ראיה קמחה הכל מידך נתון לה, בני שאין זה ראיה גמורה, כי אפשר לומר שדוד דיבר על בית המקדש, שם הקדוש ברוך הוא ציווה במפורש על המקדש, והוא נתן לאדם את העושר כדי שיקיים את המצוותו. ודאי השפיע השם ברוך הוא שבעולם לבנות את הבית, לכן היה עושר גדול בן שלמה. אז לכאורה היה אפשר להגיד, טוב, זה אירוע חד פעמי, שם באמת הקדוש ברוך הוא פתאום זרק משמיים מלא זהב שקוף, שזה בשביל בית המקדש. לכן זה רק רמז לדבר מדוד, שמצאנו על את העיקרון הזה, צורת החשיבה הזאת אצל דוד, שמה שיש בעולם זה בשביל להגשים את המטרות האלוקיות. מה שלא אמר הכתוב מידינו נתנו לך, אלא רק אמר מידך נתנו, שאמר מידינו היה משמע שידינו, יש לנו פה צד בעסק, שהגיע אושר לידינו, זה ברשותנו ואנחנו נותנים, וזה לא נכון, זה בכלל לא ברשותך, זה לא שלך, אין הדבר כך כלל. מידך נתנו לך, כל מה שאנחנו נותנים זה מידו של הקדוש ברוך הוא, כביכול זה לא שלנו בכלל. אין העושר בידינו כלל, אפילו לא רק רגע אחד, שום דבר הוא לא שלנו באמת, רק הכל נחשב ברשות הקדוש ברוך הוא ולא בא לידינו. אלא מה אנחנו עושים? מגשימים את הרצונות. כן,
אבל אז לכאורה כל הנתינה היא חסרת ערך, כי אני פשוט מעביר משהו.
זאת אומרת שהנתינה לפי זה עניינה השתייכות, שאני משתייך, זה העיקר. זאת זה לא נתינה במובן הזה שבלעדיי זה לא היה קורה, אלא עיקר הנתינה, עיקר התפקיד של הנתינה זה לזכות אותי שאני אהיה חלק. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לי ישר כסף לעניים, האם הוא רוצה שיהיה שעניים יקבלו צדקה, אז הוא יכול לתת להם ישירות. הוא רוצה לזכות אותך, הוא רוצה לחבר אותך שאתה תהיה חלק מההתרחשות, אז זה זכות, הוא נותן לך כסף ורחבות תיתם. כמו שלמשל לפעמים נותנים לילד קטן, ראית לפעמים נותנים לו שקל, שים בקופה צדקה. מה הקטע? אתה רוצה לצרף אותו, שיתחבר, שיהיה שותף לרעיון של צדקה. אז ככה הקדוש ברוך הוא עושה, הוא מזכה אותנו. הוא באמת רוצה להביא צדקה לעניים, אומר בואו אני מצרף אתכם. הוא נקרא להגיד ברכה. להגיד ברכה הכוונה להבין שכל מה שהוא נותן לי זה זכות, כי הוא רוצה לצרף אותו. אבל בכל מקרה הוא היה עושה את זה. אז בכל יעשה, בכל מקרה הרצונות שלו יתממשו, יש לנו זכות להיות שותפים. אז זה נקרא לברך ברכה, לזכות להשתתף. זה כל המצוות. הרמח"ל מעריך בזה, יש לו ספר ששם הוא מעריך בראייה, בהסתכלות הזאת, שכל המצוות כולם זה בעצם שהקדוש ברוך הוא מצרף אותנו, עושה לנו טובה, מצרף אותנו לעבוד. אומר זה כמו אדם שיכול, יש לו קומביין ויכול לקצור את כל השדה מהצ'יק צ'ק, אבל הוא בא על השדה ואומר מגיע לך, תשמע אתה מוכן לעזור לי, בוא תעזור לי, בוא תקצור איתי ביחד. אז נותן לך את התחושה שאתה עובד ואתה שותף, אבל באמת הוא לא צריך אותך, יכול להסתדר לבד. אבל מה הוא עשה לך? נתן לך הרגשה טובה שעבדת ואתה זה, ואחר כך הוא משלם לך כסף על זה, אז זה חסד מאוד גדול, כאילו אתה נותן לך תחושת שותפות. זה מה שעכשיו קראנו במשנה. להצלחה, בשורות טובות, הסופה איתה.
אתה יכול להסביר לי את הפרט של שאחד לומד תורה הוא בגדר של עוסק ושתיים שם תורה מגיע לדבר?
כי כשאדם לומד תורה לבד זה עדיין לא התרחשות שיש לה משמעות בעולם.